הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים, התנ"ך והתורה שבעל פה. אנשי כנסת הגדולה, זה היה קיבוץ של נביאים וחכמים, קיבוץ שנוסד על ידי עזרא הסופר. כינס אותם עזרא הסופר בירושלים, בעלותו עם בבל הגדולה, באסיפה, הוא יסף אותם, כדברי הרמב״ם, בהקדמה למשנה תורה, בדינו של עזרא, הם הנקראים, אנשי כנסת הגדולה, והם חגי זכריה ומלאכי, דניאל וחניה, מישל ועזריה, ונחמיה בן חכיליה, ומרדכי, זרובבל והרבה עוד חכמים, עד 120 זקנים, אנשי כנסת הגדולה, והם תקנו תקנות גדולות וחשובות לחיזוק התורה והאמונה. אנשי כנסת הגדולה, הם היו המשך בשרשרת מסירת התורה, היו את הסנהדרין 71 זקנים, כך כתוב בתורה, ויאמר השם אל משה, תאסוף לי 70 איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם, ולקחת אותם אל אוהל מועד. ובספר כתוב, כל מקום שכתוב לי, ויאמר השם אל משה, אספה לי, תאסוף לי, הכוונה היא לי לעולם, לעולם הסנהדרין. ולה בזמן החזרה מהגלות אחרי חורבן בית ראשון בימי עזרא, היו הסנהדרין 120 אנשים, אומרים המפרשים, בגלל שהיו צריכים לחזק את הסנהדרין, ולכן היו צריכים לקבל את כל הגדולים, גדולי התורה, את כולם לקבל, שלא יהיה מי שמערער, ולכן הם היו 120. וכאשר נפטרו הרבנים מהסנהדרין, לא מינו אחריהם עוד, אלא הם ירדו מ-120 ל-110, 90, וירדו עד שהגיעו למניין המקורי, 70. כאשר נפטר אחד מהם, הם החזירו עוד אחד להחזיר למניין המקורי, 70. רק להישאר ב-70. המשנה באבות אומרת, שמעון הצדיק משיירי כנסת הגדולה, הוא היה אומר על שלושה דברים העולה עומד, על התורה, עבודה וגמילות חסדים. מה הכוונה שיירי כנסת הגדולה? הכוונה היא אחרי שהם היו פוחתים מהסנהדרין, היו פוחתים עניין 120 כפי שאמרנו, ואותם אנשי כנסת הגדולה הם החליטו איזה ספרים יהיו בתנ"ך. מי הוא שמעון הצדיק משיירי כנסת הגדולה? יש הסוברים, שמעון הצדיק חי בתחילת תקופת בית שני, כפי שכתב הרמב״ם בהקדמתו למשנה, אנשי כנסת הגדולה הם חגי זכריה ומלאכי ודניאל וחניה מישל ועזריה, והם היו 120, והם גזרו תקנות תקנות, ואחרון אותה חבורה תאורה היה שמעון הצדיק. שמעון הצדיק היה כהן גדול קרוב לתחילת תקופת בית שני, מיד אחרי עזרא שגם היה כהן גדול. המאירי בפתיחה למסכת אבות כתב שזמן אנשי כנסת הגדולה היה מעט זמן, והיה בתחילת בית שני, כל ימי עזרא שהיה כהן גדול הראשון בבית המקדש השני, וכל ימי שמעון הצדיק שהיה גם כן כהן גדול השני אחרי עזרא הכהן הגדול. יש אומרים זמן אנשי כנסת הגדולה היה זמן מועט, יש אומרים אחרת, לפי חשבון הזמנים שמעון הצדיק חי באמצע תקופת בית שני, כך ברש"י פירושו על אבות, כך הוא כתב ששמעון הצדיק הכהן הגדול היה משיירי כנסת הגדולה, שיירי מלשון שיריים, בסוף הוא לא היה עמהם בתחילת הבית בימי עזרא, אבל הוא היה מאלה שקיבלו מהנביאים, הוא קיבל מהנביאים אחרוני אנשי כנסת הגדולה. ומשמעון הצדיק התחילה תקופה חדשה, לא עוד כנסת הגדולה אלא תקופת הזוגות, וזה בערך 200 שנה אחרי תחילת כנסת הגדולה, זמן של אנשי כנסת הגדולה. לגבי שמעון הצדיק, יש שאמרו שהיו שני שמעון הצדיק, סבא ונכד, שניהם כהנים גדולים. בכל אופן, הכללת 24 ספרי התנ"ך נעשתה על ידי אנשי כנסת הגדולה, שזה היה בתחילת תקופת בית שני, או שנעשה עד אמצע ימי בית שני, על פי מה קבעו אנשי כנסת הגדולה, איזה נבואה תהיה כתובה בספרי הנביאים? במגילה י' ד', בגמרא מגילה י' ד', כתוב נבואה שהוא צריכה לדורות, היא כתובה בתנ"ך. אז אם כן, הנבואות הנצרכות לדורות, זה כתוב בתנ"ך. כעת מהמקום הזה נבין משנה באבות. המשנה אומרת, משה קיבל תורה מסיני והוא מסר ליהושע, וישוע לזקנים, והם לנביאים, והם לאנשי כנסת הגדולה, ואמרו, שלושה דברים הביאו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. למה בחרו אנשי כנסת הגדולה במאמר הראשון בתחילת אבות הביאו מתונים בדין? הביאו מתונים בדין של הבחירה איזה פסוקים וספרים הם יכתבו שיהיו בתנ"ך לדורות, והם החליטו לשים גם ספרי הנביאים וגם ספרי שלמה המלך שדברי חוכמה. לגבי מגילת אסתר כתוב בירושלמי, בהתחלה לא רצו לשים את הספר הזה בתנ"ך, לא רצו להחצין את הניצחון ואת הישוע מהמן הרשע, אמרו צרות יש, מה עכשיו נראה לגויים שאנחנו גם מנצחים אותם? לא רצו לעורר עוד גל אנטישמיות, אבל בסוף החליטו כן שמגילת אסתר היא חלק מהתנ"ך. מהמקום הזה לתורה שבעל פה, התורה שבעל פה עברה מדור לדור בעל פה. בהמשך נראה בעזרת השם מדוע ואיך זה קרה. כאשר ראה רבי יהודה הנשיא את אורך הגלות וראה שהתלמידים מתמעטים, וראה שהחוכמה היא כבר לא אותה חוכמה, הלבבות מתמעטים, וראה שבהדרגתיות המסורת, המסורה שעוברת מדור לדור, עלולה להיפגע. לכן הוא עשה שינוי ואמר, זה זמן צריכים לכתוב את התורה שבעל פה עת לעשות להשם, הפרו תורתך, למען המשך קיום התורה שבעל פה צריכים לכתוב אותה. ואז מימי רבי הוא התחיל לכתוב את התורה שבעל פה, משניות ברייתות. כאן יש לחדד, על בסיס דברי רשי בגמרא מסכת שבת ודף ו, היו כותבים חידושי תורה גם לפני זמן רבי יהודה הנשיא. כלומר התורה שבעל פה, ההלכות המשניות הברייתות, זו תורה שבעל פה, ואת זה רבי כתב. אבל חידושי תורה תמיד היה מותר לכתוב, מהדין הזה הביא הסמק היתר לכתוב חידושי תורה בכל המועד. כלומר למרות שמעיקר הדין אין לכתוב בכל המועד, אבל מה שעלול להישכח אם לא נכתוב אותו, זה כן מותר, כמו שמצינו שהיה מותר לכתוב חידושי תורה עוד לפני הזמן של רבי יהודה הנשיא שכתבו את התורה שבעל פה. גם מצינו שבזמן בית שני קבעו חכמים מועדים בימים שנעשו ניסים וישועות לעם ישראל, והם גזרו בימים האלה איסור תענית והספד. איפה זה כתוב? מגילה תענית, מה שקרוי מגילה תענית. את המגילה הזו הם כתבו לפני זמן רבי יהודה הנשיא. בגמרא מסכת שבת כתוב, מי כתב מגילה תענית? חנניה בן חזקיה, הוא מתלמידי שמאי והלל. חנניה בן חזקיה וסיעתו היו מחבבים את הצרות, רש"י מסביר, היו עושים ימים מיוחדים לשבח את הישועה, שבח לקדוש ברוך הוא על הישועה מהצרה. מה עם מגילת תענית? המשניות הברייתות לא היו כתובים כי אסור לכתוב אותם, אבל מגילת תענית זה כן נכתב לדורות, לדעת ימים האסורים בתענית, לכן נקראת מגילה, היו כותבים את זה. וזה לפני זמן רבי יהודה הנשיא. בהקדמת הרמב״ם למשנה תורה הוא כותב שתמיד היו כותבים את התורה שבעל פה, אבל רק בתור ספר לזיכרון לרב, כלומר לאדם פרטי. לא שהייתה ספרייה עם ספרים לרבים, לרבים לא היו ספרים, אלא היו לומדים תורה בעל פה, רק כותבים על לוח ליבך. אבל הרב עצמו או האדם עצמו כן יכל לכתוב לעצמו למען יהיו הדברים לזיכרון אצלו. מה שכתוב בגמרא מסכת גיטין, דברים שבעל פה היא אתה רשאי לכתוב אותם, הכוונה היא שדברים שהם תורה שבעל פה אתה מלמד לרבים בעל פה, ואל תקרא מתוך הכתב אלא תאמר בעל פה. אבל אתה עצמך, אתה יכול לכתוב את התכנים בספר. ולמה לא כתבו את התורה שבעל פה? למה תורה שבעל פה הייתה צריכה לבוא בעל פה? כתוב בתוספות גיטין, כי הגויים לקחו לנו את התנ"ך והפכו אותו לספר שלהם, לכן הם גם היו יכולים לקחת את התורה שבעל פה ולעשות כדעת מי שלהם. על ידי התורה שבעל פה קראתנו ברית עם הקדוש ברוך הוא, כי את התורה שבכתב הגויים העתיקו וניצלו לרעה. התורה שבעל פה היא הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הריטב"א כתב את התורה שבעל פה, לא כותבים, כך כל אחד מתאמץ לזכור ולדקדק כותבם על לוח ליבך. אם הדברים היו כתובים, אז האדם היה מרשה לעצמו ללמוד פחות פחות להשקיע. אבל כעת כל אדם חייב להיות הספר, לזכור את התורה כותבם על לוח ליבך. עד זמן רבי יהודה הנשיא שראה שהמציאות מתהפכת, במקום ללמוד יותר אנשים הפסיקו ללמוד ולהתאמץ. הר"ן כתב, אם יש תורה שבכתב הכל כתוב, אז יכולה להיות בעיה. מדוע האדם קורא ומבין לבד? אם יש תורה שבעל פה, אז האדם לא קורא לבד, מבין לבד, לא. הוא חייב שיהיה לו רב. עשה לך רב, כי בהרבה מקרים האדם מחפש להבין מה שהלב רוצה, הוא לא מחפש מה התורה רוצה ממנו, אלא מה היצרים רוצים, והוא מחפש בתורה איפה אפשר למצוא מה שהתורה אומרת, או יותר נכון מה שהיצרים אומרים, והוא מוצא פסוקים שמתאימים. ולכן אם הוא חייב ללמוד מרב, הוא לא מעוות את הכתובים, הפסוקים והמקורות כפי שהיצרים רוצים, אלא הוא שומע מה שאומרים לו, מרוכז במסר שנאמר לו, לא במסר שהוא מתעקש לחפש, לשמוע ולראות. ועוד, אם לומדים מרב, לומדים לעומק, לומדים את טעמי ההלכות ולומדים את החשיבה מאחורי ההלכה, לא רק את ההלכה בעצמה. המביט כתב בהקדמה לספרו קריאת ספר, מה שהאדם לומד מהספר הוא לא זוכר תמיד, אבל מה שהוא לומד בעל פה זה יותר נחרט בליבו. הוא שומע את הרב, הוא רואה את הרב, הוא יותר מפנים את הדברים, יותר מתקיים כותבי מלוח ליבך. הרמב"ם מורה נבוכים כתב, בכתב יכולים ליפול כל מיני שיבושים, כל מיני העתקות לא מדויקות, ולכן יש ללמוד בעל פה מהרב. המהר"ל אומר, היבט רעיוני, למה לא כותבים את התורה שבעל פה? כי התורה שבעל פה היא בלי גבול, ארוכה מארץ מידה. אם כותבים את התורה שבעל פה, כמו אומרים, יש לה גבול? לא, אין לה גבול. כמו שכתוב בקהלת, עשות ספרים הרבה אין קץ. ובאמת מצינו בהרבה מקומות שהתורה כתובה בקיצור, ויש מקומות שכתוב חסורי מחסרה והכי קטני. יש כאן איזשהו חיסרון. כעת נחזור אחורה בהיסטוריה כדי להבין את המחלוקות בתורה שבעל פה. ממשה רבינו עד גלות בבל, וגם אחרי שחזור מגלות בבל, בזמן עזרה, בזמן כנסת הגדולה, בזמנים האלה, בימים האלה, לא היו מחלוקות בישראל. כי בפתח לשכת הגזית יש את הסנהדרין, וכל מציאות ההלכה שצריכים להכריע, זה נעשה שם, והכל עם הסנהדרין. והכלל בסנהדרין הוא, אחרי הרבים להטות, לא תעשו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, זה בית הדין הגדול. אם יש ספק, בית הדין לפי מידות שהתורה נדרשת, לפי המידות שהתורה נדרשת בכל דרכי הפלפול המקובלות על פי תורה. וכך מתקיים אחרי רבים להטות. וכתב רב שריר הגאון באיגרת, יסוד חשוב מאוד. מדוע? למה המשנה מזכירה רק את התנאים ואנו לא מוצאים את אנשי כנסת הגדולה? חוץ מרבי שמעון משיירי כנסת הגדולה. מדוע? למה המשנה לא מזכירה חכמים מדורות הקודמים רק את התנאים? התשובה היא כי בזמן הסנהדרין הכל היה ברור. לא היו מחלוקות. לכן לא היו אומרים, זה אומר ככה וזה אומר ככה. לא, אלא היה ברור. אין מחלוקות, ההלכה הייתה ברורה. מהן הסיבות שהביאו את רבינו הקדוש לעריכת המשנה? סיבה אחת, באמצע תקופת בית שני, צדוק וביתוס החלו להטיל דופי בקבלת מסורת התורה שבעל פה. סיבה שנייה, הפני שבסוף זמן בית שני, ועוד יותר לאחר החורבן, תלמידי שמאי והלל לא שימשו כל צורכם, כלומר הלימוד שלהם לא היה מספיק, ולכן רבו המחלוקות, מחלוקות החכמים. סיבה שלישית, מלכות רומי גזרו שלא יעסקו בתורה. ונתחיל לפרט. הסיבה הראשונה, התחילו הכופרים צדוק וביתוס. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. משיירי כנסת הגדולה היה שמעון הצדיק, והוא היה לו תלמיד אנטיגונוס איש סוחו. ואנטיגונוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק, ואמר, הבו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, הרמב"ם פירוש המשניות אומר, תלמידו של אנטיגונוס איש סוחום, צדוק ואחד אחר ביתוס, הם שמעו את הדברים האלה לעבוד את השם, בלי פרס, הם יצרו כת חדשה, צדוקים וביתוסים, והתחילו שיבושים המסורת התורה, כבר לא היה ברור מהו הדבר, דבר השם, והתחילו להטיל דופי בתורה שבעל פה. סיבה נוספת, היו בהתחלה רק שלוש מחלוקות בין הלל ושמאי, היות ותלמידי הלל ושמאי לא שימשו כל צורכם, כלומר לא מספיק למדו והעמיקו בדברי רבותיהם, לכן הם הגיעו לעוד ועוד מחלוקות. הרי הלל ושמאי היו ביניהם רק שלוש מחלוקות, אבל התלמידים לא מספיק העמיקו ולא מספיק למדו, ולכן בגלל חוסר הבנה הם הגיעו להרבה מחלוקות, עד שאומרת התורה בסנהדרין הגמרא שכמעט והתורה הייתה נראית כמו שתי תורות, אפילו שהמחלוקת הייתה לשם שמיים, בכל אופן היה פילוג גדול. ומצינו במשנה מסכת חגיגה, ישנה מחלוקת בין יוסי בן יועזר, יוסי בן יוחנן, לעניין סמיכה על קורבנות ביום טוב. מחלוקת זו הייתה בתקופת בית שני בין הנשיאים ובין אבות בית הדין, מה שקרוי זוגות, זוג אב בית דין והנשיא. יוסי בן יועזר אומר לא לסמוך ביום טוב, יוסי בן יוחנן אומר כן לסמוך, וכך עוד מחלוקות בסגנון הזה. אמר רשי, עד ימיהם של יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן לא הייתה מחלוקת בין חכמי ישראל, כולם היו אומרים דברים כנתנתן למשה מסיני, הם היו הראשונים שנחלקו בסמיכה עד קורבן ביום טוב. זו הייתה המחלוקת הראשונה בישראל בדברי תורה. תקופת שמאי והלל הייתה כמאה שנה קודם חורבן בית שני, הם עצמם כמעט ולא נחלקו. אמר רבונה, בשלושה מקומות נחלקו שמאי והלל, הביאה הגמרא את שלושת המקומות שבהם הם היו חולקים. הסנהדרין כבר 40 שנה לפני החורבן גלתה ולא דנו דיני נפשות, והסנהדרין גלו 10 גלויות. ומצינו עוד בספר כללי המצוות ערך שמד, כתב שמלכות הרשעה גזרו שלא יעסקו בתורה, ואפשר שלכן תלמידי הלל ושמאי לא שימשו כל צורכם, כי היה קשה ללמוד, כי היו גזרות ושמד וצרות, ולכן היה קשה ללמוד תורה. אז מהמקום הזה רבי יהודה הנשיא ערך את המשנה. השאלה היא, ממה הוא ערך את המשנה? הגמרא בחגיגה י"ד אומרת, מימות משה ועד הלל היה 600 סדרי משנה, כמו שנתן הקדוש ברוך הוא למשה מסיני. זו שלמות התורה שניתנה למשה רבינו, 600 סדרי משנה. דעה אחרת, היו 700, זה המספר. אבל מימי הלל ושמאי העולם נעשה עני בדעת, ולכן יש לנו רק 6 סדרי משנה. ומה הכוונה 600 או 700 סדרי משנה? אין הכוונה שיש היום הלכות שאנחנו מכירים ויש עוד הלכות שלא מכירים, לא, אלא הביור והפירוט של כל המשניות זה 600 או 700 משניות, זו הכוונה. כלומר, יסודות ההלכה לגמרי לא נשכחו. מה נשכח? הגענו למצב בו יש פחות מידע, פחות תורה. התשובה היא, באמת, כאשר היו מחלוקות, היו פונים לבית הדין הגדול, אבל בזמנים בהם הגזרות היו קשות, בזמנים מהם כבר לא היה אפשר עוד להגיע לבית הדין הגדול, היה ריבוי דעות. בספר יסוד המשנה והעריכתה הוא כותב, היו 100 בתי מדרש שעסקו ב6 סדרי משנה, 6 כפול 100, זה 600, 600 סגנונות של לימוד המשנה. ורבי, רבי יהודה הנשיא, הוא לקח את הסגנונות הרבים, ועשה מהם את המשנה. ויש בין הראשונים כמה דעות, האם המשניות היו מסודרות או לא מסודרות, ורבי הוא שאסף את השמועות של התורה שבעל פה, עשה סדר וכתב את 6 סדרי משנה. הנה לנו מעט רקע על משמעות אנשי כנסת הגדולה, משמעות התורה שבעל פה, משמעות הסיבה שהתורה שבעל פה הייתה בעל פה, משמעות כתיבתה, באיזה זמן, באיזה תקופה, איך התחילו המחלוקות, והסדר שעשה רבי יהודה הנשיא, מאיכן קיבץ את השמועות וכתב את 6 סדרי משנה. היו ברוכים.
כי איילת הרוג, עם הרב אייל אונגר.